שלום לכולם, אנחנו בפרק י' ד' פסקה כ"א. לכאן הגענו. הפסקה הזאת קשורה באיזושהי מידה לפסקה הקודמת ביחס לעבר, ביחס לכפרה שראינו בפסקה הקודמת. המידות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים, ואין די במה שישתדל האדם להתאר מהן בעצמן, שלא ישוב לטהרתו, כי אם כשיפשפש במעשיו וישוב מהאבונות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידותיו. טוב, אז אולי שני עקרונות ככה כלליים מאוד לדברים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באופן כולל, ולכן מאוד יכול להיות שתהיה בעיה בנקודה אחת ותהיה לזה השלכה בנקודה אחרת. אולי כדאי לסגור רק את החלון מהרעש. ניתן אולי דוגמה. כל אחד מאיתנו יודע שכשיש סתימה באיזשהו מקום בצנרת, אז לא בטוח שבמקום שבו יש סתימה תהיה הצפה. למרות יכול להיות שהמים יזרמו, אבל הם יגיעו לאותה נקודת הסתימה, ושם הם יעצרו, יחזרו בחזרה, ובמקום שתהיה להם יכולת להתפרץ החוצה, מתפרצו החוצה. אז יכול להיות שהסתימה נמצאת במקום אחד, אבל ההתפרצות היא בעצם במקום אחר. זה בצד השלילי. יכול להיות גם הצד החיובי. יכול להיות שאנחנו פועלים איזושהי פעולה חיובית אחת, אבל לא תמיד ההופעה המעשית היא תצא בדיוק באותה נקודה שבה אנחנו מתנהגים באופן חיובי. ניקח דוגמה פשוטה. אדם מתפלל לטובת עניין מסוים. התפילה ודאי פועלת. לא בטוח שהיא תפעל ביחס לאותו עניין. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יזרים את התפילה שלו למקום אחר, לכיוון אחר, מי יודע, חשבונות השם, אנחנו לא מבינים בזה. לכן הקדמה ראשונה, אנחנו חיים בעולם שיש בו איזושהי הכללה, איזושהי כוליליות, ויש איזה, נקרא לזה מערכת השגחית, מערכת השגחה, של השגחה אלוקית מדויקת, ליצור את היחסים הנכונים בין הפעולות והתוצאות השונות. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שכשאנחנו סובלים בעולם, שיש צער בעולם, שיש איזה כאב בעולם, יכול להיות באדם, יכול להיות בחברה, יכול להיות בעולם בכלל, אז הכאבים האלה, האיסורים האלה, הרמח"ל הגדיר אותם, על פי מה שהגמרא אומרת, במסכת ברכות, הרמח"ל הגדיר אותם כשני, נקרא לזה, כשני מקורות לאיסורים, או שני סיבות לאיסורים. יש איסורים שהם תוצאה של העבר, כלומר, האדם עשה איזשהו מעשה מקולקל, חשב מחשבה מקולקלת וכדומה, והמעשה המקולקל הזה, המחשבה המקולקלת הזאת, צריכה להתקן, ואז האדם מביא כמנגנון לזרז את האדם, לעורר אותו וכו', לא נפתח את זה כרגע איך זה עובד, אבל הקדוש ברוך הוא הזרים איזשהו, נקרא זה, מנגנון כזה בעולם, שנקרא איסורים, והאיסורים האלה בעצם יגרמו לחפר לו על המעשה המקולקל שהוא עשה. מה שקראנו בפסקה הקודמת, כפרה מלשון העברה וכינוח. זה סוג של איסורים אחד. סוג אחד של איסורים, זה שהאיסורים הם על חשבון העבר. כלומר, הם באים למרק את האדם מהעבר החסר שלו. לא רק למרק במובן הטכני, לנקות את הלכלוך, אלא כנראה גם לעורר אותו לתשובה. ויש איסורים מסוג אחר, שהם קורא להם הרמח"ל, לא איסורי כפרה, אלא איסורי הערה. כלומר, לא איסורים שהם באים, שהם מתייחסים אל העבר, אל הניקיון ואל התיקון של העבר, אלא איסורים שבאים לעורר אל העתיד. כלומר, האדם יכול, חס ושלום, להתייסר, כי בלי קשר למעשה מקולקל שהוא עשה או משהו מקולקל בעבר שלו, אלא כי הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו להיות במדרגה יותר עליונה ממה שהוא נמצא, והאיסורים האלה יעוררו אותו להגיע למדרגה הזאת. אז האיסורים ששייכים אל העבר נקראים איסורי כפרה. האיסורים ששייכים אל העתיד נקראים איסורי הערה. האיסורים, זה לפי הרמח"ל, לפי הגמרא בניסוח אחר, אבל אותו עיקרון, האיסורים ששייכים אל העבר זה איסורים שיש להם סיבה. כמו שאומרת הגמרא, אם רואה אדם שבאים עליו איסורים, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, נגיע לסוף, יתלה בביטול תורה. זה קשור לעבר. פשפש ולא מצא, נגיד אין איזה בעיה, אז ידע בידוע שאיסורים של אהבה הם. מה זה איסורים של אהבה? לא איסורים שבאים למרק איזשהו קלקול בעבר, אלא איסורים שבאים לבנות איזושהי קומה בעתיד. אז היות והקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, אז הוא מעורר אותו להגיע אל אותה קומה שמתאימה לו. אז כאן, הרב, אם אפשר לומר, מדבר על שני העקרונות האלה. מצד אחד, שפעולה אחת בצנרת, נקרא לזה כך, יכולה לגרום לתוצאה שהיא לאו דווקא תופיע ביחס לאותה פעולה. וב' שיש כאן איזה חשבון כנראה לא רק של הווה, אלא גם של עבר, ושל עתיד. כאן הרב מדבר על העבר. עכשיו, כאן הרב מתאר איזושהי מציאות, שהיא מציאות, הייתי אומר, קצת מוזרה אפילו. המידות הרעות. לפעמים יש באדם הופעה מעשית של מידות רעות. זה קורה. עכשיו, לפעמים זה פלא גדול, כי לפעמים האדם באופן יחסי, סך הכל, הוא אדם טוב, הוא אדם מתוקן במידותיו. ופתאום יש איזושהי תקופה, או איזשהו מצב, או איזושהי סיטואציה, שפתאום יש איזו התפרצות שלילית של המידות שלו. והוא שואל את עצמו, מאיפה זה בא? מאיפה בא? אני אדם סבלן סך הכל. מאיפה בא ההתפרצות של הכעס הזאת? אני אדם בעל חסד סך הכל. מאיפה בא האגו הזה? זה מוזר לו, כי באמת זה לא הוא בכלל. מלא דברים טכניים. אז טכני, בסדר, טכני זה חיצוני. אבל דברים שהם קשורים לכאורה לנפש של האדם, לאישיות שלו, יותר לעצמיות שלו, זה נראה לו מוזר, כי לפעמים באמת זה לא הוא. אומר הרב, דבר מדהים אני חושב, המידות הרעות, זה שאדם לפעמים פוגש בעצמו הופעה של מידות לא מתוקנות. המידות הרעות הן באות לפעמים, לא תמיד, כמובן בדרך כלל זה עניין של המעמד המוסרי של האדם, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא משתמש גם בכלי שנקרא מידות רעות, כלומר שהאדם נופל במידותיו, במוסריותו. המידות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים. איזה מין כפרה. אז איסורים שהם בעצם כפרה לעבר, ובצנרת זה לא מופיע באותו עניין שבו אני פגוע. זה יכול בכלל להתלבש בלבוש אחר. למשל, כמו פה, בלבוש שקשור למידות שלי. אז המידות הרעות, כשאדם מוצא את עצמו לפעמים, באופן מעשי, ומתנהג במידות רעות, יכול להיות, לא תמיד כמובן, אבל יכול להיות, שהמידות הרעות האלה, או המידה הרעה הזאת, או ההנהגה המוסרית, הספציפית הרעה הזאת, היא בעצם איזושהי, אפשר לומר, התערבות אלוהית, בתוך המציאות הרגילה שלי, שהיא בעצם מחפרת וממרקת ומתקנת באיזושהי מידה, את החסרונות הקודמים שהיו פה. זה הסבר לא רע דווקא. כלומר, ההסבר הזה הוא מנחם. כי אז בעצם זה לא אומר שהמידות הלא טובות האלה זה טבוע באדם. זה אפילו, הייתי אומר בהקצנה, זה לא הוא בעצם. אלא הקדוש ברוך הוא כביכול נכנס בו עכשיו, מתערב אצלו, ומגלה בו איזושהי מידה רעה, שהיא בעצם מתקנת בכלל נושא אחר באדם. עניין אחר. אז המידות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים. ולכן הפתרון של האדם, איך הוא מתמודד עם זה? ואין די במה שישתדל האדם להתאר מהן בעצמן. אם האדם רואה בעצמו הנהגה מוסרית לא תקינה, הוא רואה בעצמו מידה רעה, התנהגות רעה, והוא ינסה לתקן את המידה הזאת, כי מידה רעה מתוקנת על ידי שהופכים אותה, מגלים אותה למידה טובה. אומר הרב, יכול מאוד להיות שזה לא יעזור. כי בעצם הסיבה שהופיעה כאן המידה הרעה, היא בכלל לא המידה עצמה, אלא בכלל סיבה אחרת. כמו שאמרנו, ההתפרצות במערכת הביוב היא במקום אחד, אבל בעצם הסתימה היא בכלל במקום אחר. לכן אין די, ואין די במה שישתדל האדם להתאר מהן בעצמן. מדוע? שלא ישוב לטהרתו, כי הטהרה הזאת של תיקון המידות היא לא תסתיים בתיקון המידות בלבד, כי אם כשיפשפש במעשיו, בכלל מעשיו, בכלל החשבון, וישוב מההבנות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידותיו. מדהים, לא? לא היינו מצפים שתהיה הנהגה בסגנון הזה, בכיוון הזה. בדרך כלל אנחנו מצפים שתהיה איזושהי תגובה טכנית, איזה כאב, חיצוני, טכני, כזה או אחר. אדם עשה איזשהו מעשה לא טוב, אז חס ושלום, תהיה איזה מחלה. חס ושלום. אדם עשה מעשה לא טוב, אז הוא פתאום, אני יודע מה, ינשוך אותו כלב. משהו בסגנון היותר מעשי. אבל שזה נוגע בנפשו של אדם, שזה נוגע בפנימיותו של אדם, שזה נוגע במוסריותו של אדם, שזה יותר קרוב לעצמיות שלו, זה מפתיע. ואז התיקון, הוא לא רק נקודתי ספציפי ביחס לאותה מידה, בקיצור, מה שאנחנו צריכים לקחת אלינו, הייתי אומר, זה פחות את הרשע, יותר את הספר. שאם אדם רואה שיש לו נפילה מידותית מוסרית, פתאום הוא מתנהג בצורה, לא הייתי אומר, בלתי צפויה, אבל בצורה נגיד שלא מתאימה לו, יכול מאוד להיות שהחשבון שהוא צריך לעשות כדי לתקן את העניינים, זה לא רק ביחס לאותה מידה, אלא יסתכל קצת יותר כולל על המציאות, ויפשפש, כמו שכאן הרב אומר, נפשפש בכלל מעשיו, ויגלה אולי כמה דברים שצריכים תיקון מעבר להיטהרות המוסרית שלו ביחס לאותה מידה. ושלא ישוב לטהרתו, כי אם שפשפש במעשיו וישוב מהבנות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידותיו. טוב, אז זה קצת מעודד. כי בעצם זה לא מראה, זה מראה שהאדם הוא לא מעוות מעצמו. כלומר, לא הוא הסיבה לקלקול המוסרי שלו, אלא יש כאן איזו סיבה אחרת שהיא חיצונית לו. לכן גם התיקון באופן מסוים הוא יותר קל. כי תיקון מעשה יותר קל מתיקון מידה. כשאדם רואה איזה קלקול במידה, שהוא צריך לתקן את המידה, זה מסובך. שהוא צריך לתקן את המעשה, לא אמרנו שלא צריך לתקן את המידה, אבל אם יש כאן איזה גורם חוץ, אז זה יותר קל. יותר קל להתמודד עם זה. טוב, קצת מעודד אני חושב. כן, מאור.
רב, יש קשר בין המידה הספציפית של נפגיעה לבין המעשה אחר שעבר?
באופן מעשי כן, אבל באופן אמיתי לא. כמו שאמרנו פה, אני הייתי אומר ככה. יש צנרת כלל עולמית. יש בעיה בנקודה מסוימת, היא יכולה להתפרץ במקום אחר לגמרי, בנושא אחר לגמרי, בסוגיה אחרת לגמרי, אפילו אולי אצל מישהו אחר לגמרי, אולי אפילו בדור אחר לגמרי. וכן לצד החיובי. אנחנו עושים מעשים חיוביים, חושבים מחשבות טובות, רוצים רצונות טובים, יש לזה השלכות חיוביות, אולי לא עלינו, ולא דווקא באותו נושא, ולא באותו רגע. יכול להיות שזה השלכות רחוקות מאוד, מי יודע? אני זוכר, סליחה שאני יורד למדרגת העיתון, אבל חשוב להזכיר אולי את זה. מי שזוכר שבאותם הימים שנחטף נחשון וקסמן השם מקום דמו, וכל עם ישראל התגייס נקרא לזה השתדלויות רוחניות, והיו תפילות אדירות בבתי כנסיות ובכותל, באמת היה משהו יוצא דופן. ובסופו של דבר הוא נהרג, השם מקום דמו. אז אני זוכר ששאלו אז, הילדים שאלו, איפה התפילות? לאן הלכו התפילות? לאן אלמו התפילות? מה, וכי הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילתם של ישראל? להבדיל. התפילות שהיו בגוש קטיף בתקופה האחרונה לפני הגירוש, נחלי הדמעות שנשפחו, הלב הרוטט שרטט על אמת מבחינה רוחנית. לאן זה הלך? הנה, בסוף הגירוש היה. אז מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו בטוחים שהתפילה הזאת, אם אפשר לומר, שמורה באפסנאות אצל ריבונו של עולם. הדמעות האלה שמורות באפסנאות אצל ריבונו של עולם, והוא משתמש בתפילה ובדמעות האלה, אולי בזמנים אחרים, במקומות אחרים, לצרכים אחרים, בעניינים אחרים. אין ריק, זה לא הלך לאיבוד. זה קיים, זה בסיס אמונתנו. שכל פעולה טובה, כל מחשבה טובה, כל רצון טוב, שאדם פועל, חברה פועלת וכו', זה, יש לזה השלכה. יש לזה פעולה במציאות. האם היא תופיע דרכי? האם היא תופיע עכשיו? האם היא תופיע ביחס לנושא הזה? יכול להיות שלא. אבל יש כאן השלכה, כבר חוק כביכול מסדר את החיצים, הנה, אני צריך את התפילה הזאת לשם. אז זה יגיע לשם. לכן, דרך אגב, הרב כותב בעין היה דבר פלאי, שכשאדם מתפלל להשם, אז יש בעצם שני סוגים של כוונה בתפילה. יש כוונה בתפילה, השם תעשה מה שאני רוצה שיקרה. כלומר, אני מתפלל בשביל א', השם תעשה שיקרה א', או השם תעשה שיקרה מה שנכון לקרות. וגם אם אני הייתי מכוון לאלף, אבל מבחינת ריבונו של עולם שנכון זה שיקרה ג', אז הקדוש ברוך הוא שיקרה ג'. אומר הרב, מהי מדרגת האדם המצוי? זה מופיע בעיני השבת א' בהתחלה לגבי סוגיית המחלה, תפילה על מחלות. אומר שם הרב, שהאדם הנורמלי, האדם הרגיל, הוא צריך להתפלל אל השם, שמה שהוא חושב שטוב, שיקרה. כי סוף סוף האדם קרוב אצל עצמו, וסוף סוף האדם הוא טבעי, אסור לדלג על הרגשות הטבעיים של האדם, ואם האדם למשל מתפלל על החולה שיהיה בריא, הוא צריך להתפלל על החולה שיהיה בריא. הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך שהחולה הזה יבריא. אני מתפלל לרפואתו. אומר הרב, אבל יש יחידי סגולה, חסידים גדולים, עליונים גדולים, קדושים עליונים, שהם לא מתפללים שהחולה יבריא. הם מתפללים שהקדוש ברוך הוא יעשה עם החולה מה שצריך. אם לבריאות, מה טוב ומה נעים. אם חס ושלום להפך, זה רצון השם. אומר שם הרב, אומר שם הרב משפט אחד, אבל כל ישראל מתעלה ביום השבת למדרגת החסידים הגדולים. ולכן אנחנו בשבת אומרים שבת היא מליזוק ורפואה קרובה לבוא. שבת אנחנו לא מתפעלים, אומרים השם תרפא את החולה. השם תעשה מה שאתה חושב. זה שאומר שם הרב, זה שאנחנו עלינו ממדרגת ההרגשה, עבודה שבלב, התפילה, הרגש, אל מדרגת השכל, מדרגת ההשכלה, שמבינה שהשם תעשה מה שאתה רוצה, זה מה שנכון, זה לא ממעט את ההשפעה. אנחנו חושבים הרבה פעמים שההרגשה שלי היא תביא את הרפואה, אבל ההשכלה שלי לא תביא את הרפואה. מי אמר? אדם שעלה למדרגת תפילה כזאת, שהוא מבין בשכל שלו, שכל מה שהשם עושה זה טוב, גם אם זה לא בדיוק עונה לצרכים המיידים שלי כרגע, זה לא פחות התקרבות רוחנית והשתפרות רוחנית מאשר הרגש שמופיע בתפילה. אז כמו שהרגש פועל ביום חול, ששם רוב בני אדם צריכים להתפלל על מה שקרוב עליהם, כך השכל של יחידי סגולה כל יום ושל כולנו בשבת, עולה למדרגה כזאת של שבת עם מליזוק. אבל רפואה קרובה לבוא. זה לא שלא תהיה רפואה. הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אין עניין חשוב מאוד. לכן מה הציפייה שקדוש ברוך הוא מאיתנו? לא לבטל את הרגשות הטבעיים שלנו. אנחנו רוצים להתפלל על מה שאנחנו חושבים שראוי שיהיה לטובת בניין העולם, תיקון עולם, עבודת השם שלנו, וכל מה שאנחנו חושבים שהוא ערכי, שהוא מוסרי, שהוא אידיאלי, שהוא צריך להיות. אבל בעומק הדברים, זה הרבה יותר מזה. השם יעשה הטוב בעיניו. בסדר? מאור.
איך אדם ידע לעשות את התשובה על הדבר הזה?
תשובה על מה?
הספציפי.
לכן אומר, יפשפש. בכלל מעשיו? בכלל מעשיו. תראה, הגדר הזה, אם רואה אדם שבאמת הביסורים מפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא. אם אדם במדרגתנו מפשפש ולא מוצא, סימן רע לו. פשפש ולא מצא. אין מה למצוא. יש הרבה מה לעשות, יש הרבה מה לתקן. משהו. מי אומר שצריך להתמקד? מי אומר שצריך להתמקד? אם נתחבר לפסקה הקודמת, הבושה בפרט אחד, היא בושה על הכל. אז מה זה משנה באיזה פרט? זה לא משנה בכלל באיזה פרט. כי עצם מציאות הבושה אצלי, היא מראה את הכאב שלי על הפער בין מה שצריך להיות לבין מה שקיים, זה לא משנה כרגע באיזה עניין בכלל. אז נכון שזה נוגע כאילו בפרט הזה, אבל מה זה קשה? זה לא העניין. העניין זה לא הפרט הזה דווקא. העניין זה עצם היחס. בסדר? שלומי, כן. חבר'ה, הקפה חבל הזמן. באמת?
אמרנו ש...
שבא משגיע מנסיעה, זה חשוב.
הדבר הזה שבא לאדם בעצם, זה כאילו התערבות אלוקית, שלא בהכרח... מידה שבו. עכשיו, בוא נגיד אדם שעומד למודע למצב שבו, שיש, בוא נגיד, הרבה דברים תקנים בהם. ברגע שהוא לוקח את זה בצורה לא הכי נכונה, זה יכול להפך, אני חושב להפוך אותו כאילו. זה גם מורה, אוקיי, וואלה, יש עוד הרבה עבודה לעשות, וגם עכשיו בא לי המידה הזאת של הדיבור הנעל, או לא יודע מה קרה. כאילו, זה יכול
להפך. מה שאומר שלומי, שמציאות כזאת, שהקדוש ברוך הוא מתערב, וכביכול נותן לנו עוד כמה משימות, חוץ מהמשימות שיש לנו, אומר שלומי, זה יכול להפיל את האדם. זה יכול להיש את האדם. לכן כנראה שהקדוש ברוך הוא, מה זה כנראה? בטוח. הקדוש ברוך הוא בעל חשבונות, חשבונו של עולם, הוא יודע לעשות הסדר בצורה נכונה, וכנראה שהוא לא נותן, כמו שחזל אומרים, לא מביא ניסיון לאדם שלא יכול לעמוד בו. אז כנראה שאם אדם רואה למשל גם קלקולים יותר עמוקים בתוכו, שאולי אפילו זה, כמו שכאן הרב אומר, זה בתורת עונש על חטאים קודמים, כנראה שהאדם מסוגל לתקן את זה. תראה, מהצד החיצוני זה יותר קשה. כי זה נוגע במידות שלך, זה נוגע בעצמיות. מצד שני, זה יותר קל. כי בעצם זה לא אני, זה כאילו מבחוץ. זה לא אני. הקדוש ברוך הוא התערב עכשיו, והכניס בי כעס. זה לא אני, אני בסדר, אני סבלן. אבל פתאום התפרץ אצלי איזשהו כעס. זה לא קורה לנו לפעמים, בואו נדבר רגע ישר, זה לא קורה לנו. שפתאום אדם מוצא את עצמו מגיב בסיטואציות מסוימות, לא לפי אופיו, לא לפי תכונתו, לא לפי איך שהוא מכיר את עצמו. ולאחר מעשה, לפעמים זה יכול להיות מהר מאוד אחר מעשה, לפעמים אם הוא קצת אחרי יותר שיקול דעת, הוא מסתכל לאחור, אומר, רגע, זה בכלל, אני אומר את זה בצורה מיסטית, כן? איזה שד נכנס לי, זה נכנס בתוכי, זה בכלל לא אני עכשיו. אז אולי זה גם סוג, כמו שכאן הרב אומר, זה סוג שהרב לא אומר שזאת, שזה המנגנון הקבוע של הקדוש ברוך הוא. הדגשנו באורות התשובה הרבה פעמים, שהרב כותב את המילה לפעמים, זה לפעמים ככה. זה לא תמיד, גם פה. המידות הרעות הן באות לפעמים. זה לא שזה איזה מנגנון קבוע שזה ככה. לפעמים אני בעל מידה רעה, אז יכול להיות שזה תבוע בי, וכאן העבודה היא הרבה יותר קשה. אבל לפעמים זה לא תבוע בי. אלא זה איזה מנגנון מבחוץ שמעורר אותי לבחל למשהו אחר. אז אני צריך לתקן לא רק את המידה, צריך לתקן גם את החשבון הכולל. ומצד המידה זה קצת יותר קל, כי כנראה זה לא אני. זה לא כזה שחור לבן כמו שאני מציג את זה, זה הרבה יותר מורכב. אבל העיקרון. טוב. זמננו תם, אז נקרא אולי שוב רק את כל המשפט הזה כדי ככה שוב לחזור על הדברים. המידות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים, ואין די במה שישתדל האדם להתאר מהן בעצמן, שהרי שלא ישוב לתארתו, כי אם כשיפשפש במעשה וישוב מהאבונות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידות הרע. טוב, אז ברוך השם שיש לנו מה לתקן. דבר חשוב. שם כוח.